טוב, אנחנו דיברנו פעם שעברה על ה-י"ג מידות ועל כך שמה-י"ג מידות אפשר להפיק לכמה כיוונים ועל כך שבן אדם שדן ב-י"ג מידות צריך להיות טהור לב וצריך להיות לו מסורת ברורה. דיברנו על הקנאת הסופרים על הרמב״ם ובזה בעצם נראה לי סגרנו את הלימוד. הקנאת סופרים על הרמב״ם שבעצם זה גזירה שחכמים קיבלו על עצמם לא לדון בגזירת שווה. הזכרנו את המחלוקת רש"י תוספות, האם אדם דן מעצמו כל אחד מהי"ג מידות חוץ מגזירת שווה, או אין אדם דן מעצמו אף אחד מהי"ג מידות חוץ מקל וחומר. כולם מסכימים שאדם דן מעצמו קל וחומר, כולם מסכימים שאין אדם דן מעצמו גזירת שווה, שאלה היא מה עם כל השאר. הבאנו מחלוקת רש"י תוספות בסוכה, אתם תראו את זה בעזרת שם. לא זוכר. עכשיו, חשוב לדעת שבימי משה רבינו לא רק היו דברים שהסנהדרין דרשו מהתורה, לא רק היו הלכות שהם דרשו ואת ההלכה למשה מסיני, היו גם כן תקנות וגזירות של הסנהדרין. אנחנו יודעים שכשראש השנה נופל בשבת לא תוקעים שופר, נכון? זה נקרא גזירה דרבה. אבל בעצם הגזרה הזו שמטלטל את השופר דעד המון פשוט הרבים, יש מהמפרשים שאומרים שזה כבר בימי משה רבינו גזרו על זה, שלא יתקעו שופר בראש השנה שנופל בשבת. אז מימי משה רבינו ישנו גזרות, ישנו תקנות, קריאת התורה של משה רבינו. נשתקחו 3,000 הלכות. מה? קריאה התורה של משה רבינו בשבת, נכון? זה שני וחמישי גם כן.
זה עזרה, לא?
לא נראה לי. לא נראה לי. נו, יפה, זה משה רבינו. תפתחו גמרא במגילה בסוף המסכת ותראו, כמה דומה נשא משה רבינו, זה המשנה האחרונה במגילה.
בראש שנה זה שלא תוקעים בשבת, אם חושבים שזה מ...
יש אומרים שזה מימי משה.
אבל זה מהתורה שכתוב לא...
התורה אומרת לתקוע וחז"ל גזרו לא לתקוע, שמא יתעתל.
כן, אבל אם אומרים שזה ממשה... לא שגזירה של משה, אלא שגם...
גזירה של משה, לא. זה היה נקודה. שגם משה רבינו עשה תקנות וגזירות. מה שמשה רבינו אמר, קיבלתי מה הקדוש ברוך הוא, זה תורה. מה שמשה רבינו ובית דינו ישבו ודנו, זה דברים שהם בעצמם יכלו לתקן ולגזור, ובאמת תקנו וגזרו. יש... למשה רבינו היה סנהדרין, למשה רבינו היה בית דין. אז עד כה אנחנו יחד, כן? בכל בית דין. יש לו תפקיד לגזור, לתקן, לפי צורך הציבור. גזירה זה דבר שמחיק את הציבור מלעבור על עבירה. תקנה זה דבר שעוזר לציבור בהנהגות יומיומיות שלהם. יש גם מנהגים שהתקינו לעם ישראל. אל תיטוש תורת אמך, חז"ל אמרו לנו שבן אדם צריך להקפיד על מנהגים, גם דברים שלא ברור מה מקורם. עכשיו אני רוצה שאולי ניקח כמה דקות לקבל תמונה כוללת, ואז נחזור שוב להמשך ממשה רבינו ואילך. כי מתוך הדיבור עם החבר'ה היה לי את הרושם שצריך לעשות קודם כל אולי מבט מקיף על ההלכה, על השתלשלות תורה שבעל פה, ואז לחזור ולהתעמק בשלשלת ממשה רבינו ואילך. אז בגדול ממשה רבינו עד ימי המשנה בעצם היה לנו סנהדרין, וכל שאלה שאלתה הסנהדרין הייתה מכריעה. ואז הגיע השלב שכבר רבו מחלוקות בישראל, תלמידי בית שמאי ובית הלל. ואז הגיע השלב שחששו שהתורה שבעל פה תשתכח, ורבי יהודה הנשיא רבי חיבר את המשנה. רבי קיבץ תלמידי חכמים, קיבץ גרסאות של משנה, ויחד הם קבעו את המשנה. שוב, אנחנו ניכנס ליותר פרטים מדיוק בכל נקודה מהנקודות האלה. אני רק רוצה שיהיה לנו תמונה כוללת ממשה רבינו עד היום. עוד 5 דקות נעשה חזרה על כל זה ויותר, עם יותר פרטים. רבי יהודה הנשיא חיבר לנו את המשנה. הוא בארץ ישראל, רבי נתן הבבלי בבבל. אתה אמרת בכתב, אני לא אמרתי את זה. זה דיון בין האחרונים. בואו נשאיר את זה בינתיים. רבי יהודה הנשיא חיבר לנו משנה אחת סדורה בפי כל, ואז הטעמים שבמשנה נשארו תורה שבעל פה. באו רבינה ברבשי במדרש שלהם, אחרי שרבי יוחנן בארץ ישראל בירושלים חיבר את התלמוד ירושלמי, הם חיברו לנו את התלמוד בבלי. עכשיו, מאחר וזה היה קיבוץ של כל תלמידי חכמים, וכל עם ישראל קיבל את התלמוד בבלי, אז התלמוד בבלי יש כוח בהכרעות שלו כמו סנהדרין. ואי אפשר, אם אדם יקום היום וירצה לחלוק על הבבלי, הוא לא יכול לחלוק על הבבלי. מה, כשיש מחלוקת בבלי וירושלמי, נדבר על זה. בואו נתקדם. אז רבינה ורבאשי. רבאשי ותלמידיו, הבן דרש הירושלמי, היה רבי יוחנן בארץ ישראל. אחרי שחיברו את התלמוד בבלי, תשימו לב שיש הרבה שאלות שלא הוכרעו בתלמוד בבלי. יש לנו כללים איך להכריע בתלמוד בבלי. התלמוד עצמו נותן לנו חלק מהכללים. הלכה כרבי יוסי מחברו, הלכה כרבי עקיבא מחבריו, כל מיני כללים בין מחלוקות תנאים, אין להלכה כרבי אליעזר, ולעזר שמותיו, יש לנו כללים. אחד מהכללים הכבדים זה הכלל של סתמא דגמרא. אם הגמרא דנה בשאלה במקום אחד, ובמקום אחר הגמרא נוקטת כדבר פשוט שההכרעה היא לכיוון אחד, זה נקרא שסתמא דגמרא, הגמרא במקום אחד סתמה, נקטה באופן פשוט שההכרעה היא לכיוון אחד, זה נחשב שהגמרא פסקה את השאלה לכיוון ההוא. עכשיו, ההלכה אחרי הגמרא הייתה בידי החכמים, ובעצם כל חכם היה לומד את כל השעס, ושולט בשעס, ולומד את זה בעל פה, והיה להם מסורות מרבותיהם איך ההכרעות בסוגיות, והיה להם את הדיוקים מתוך השעס, ואז היה בידי כל פוסק לפסוק, ולא היה שולחן ערוך מסודר. והראשון, בעל הלכות גדולות, שלא ברור מי הוא היה, על פי רוב אנחנו אומרים שזה היה רב יהודה גאון, שהיה סגי נהור, הוא עם תלמידיו חיברו ספר שהוא בעצם לקח את התלמוד והוציא ממנו את ההלכות. כאילו, כתב מהדורה של התלמוד ללא הפלפולים, מהדורה מאוד מאוד קצרה שמצמטטת את התרי"ג מצוות ואת כל ההלכות. אחריו בא רבי יצחק אלפסי, רבי יצחק מפז, מה? עריף, אלא מה? שעריף הרבה יותר ארוך. הבהג היה כל כך קדום שיש קטעים מהבהג שנכנסו לגמרות שלנו. עריף בא הרבה אחרי הבהג, עריף סך הכל היה לפני כ-1,000 שנה, ועריף עשה חיבור שבו הוא מביא לנו הרבה יותר שקלא וטריא והרבה יותר דיונים מההלכה, ועריף עשה חיבור דומה לבהג, כמובן לא עם אותם מסקנות בכל דבר, ועשה חיבור שעל כל מסכת הוא כותב לנו את הסיכום ההלכתי, הוא נוקט בלשון השעס כמו בעל הלכות גדולות, אבל הוא מצמטט את ההלכה. אחרי עריף היה לנו את הרמב״ם. הרמב״ם היה או תלמידו של עריף, הרי מגש, או שהוא היה תלמידו של אבא שלו, ואבא שלו היה תלמיד של הרי מגש, היה תלמידו של עריף. יש דיונים בדיוק איך זה הלך, אבל השושלת קבלה של הרמב״ם הייתה מאוד מאוד קרובה למסורת של עריף, והרמב״ם הוא הראשון שבא וכתב חיבור בלשון עצמית. הוא לא הלך אחרי לשון התלמוד, הוא לקח לשון הקודש, הוא לא הלך אחרי סדר המסכתות, אלא הוא עצמו לקח ספרים, חיבר יד, י' ד' ספרים, 14 ספרים, ואמר, המגמה שלי היא בשביל העמי הארצות, שהם יכולים ללמוד תנ"ך ואת הספר שלי, ויהיה להם אין מה שבימינו קיצור שולחן ערוך, אז בימי הרמב״ם זה היה היד החזקה, הרמב״ם, שהם יכולים ללמוד את זה, והוא אומר, הרי אנשים כבר לא יודעים לשון הקודש, הם לא יודעים לקרוא גמרא, הרבה מילים בגמרא הם לא יודעים להבין, אני צריך לכתוב משהו שכולם יכולים להבין, משהו שמאוד מסודר ויקל על האנשים ללמוד. מה עשה רמב״ם? כמו הרבה מחברים, לפני שהוא בא לכתוב את היד החזקה, הוא חיבר את ספר המצוות כהקדמה. הוא אמר, אני רוצה לוודות שאני לא אשכח להתייחס לאף מצווה, אז אני אכתוב פה את התרי"ג מצוות, וזה צורה שאני אדאג לכך שאני לא אשכח מלהתייחס לאף מצווה. ואז הוא חיבר את היד החזקה במשך הרבה מאוד שנים שהוא היה במחבו, המלכות רצתה להרוג אותו, חשבו שהוא מת, והוא ישב שם בשקט ולמד, אחיו פרנס אותו חלק מהזמן, והוא חיבר את היד החזקה. היד החזקה מיוחדת במינה, שהיא מאוד 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 מסודרת. זה למה שהרבה פעמים כשאני בודק הלכה ברמב״ם, אני פותח להתחלת הספר. כי בהתחלת הספר הרמב״ם נותן לך את כל היסודות. אתה רוצה ללמוד הלכות שבת. תפתח את הרמב״ם מלכות שבת, הלכה א', ב', ג', ד', ד', ו', יש את כל היסודות מלכות שבת שתרצה. אחר כך אתה יכול לפתוח לפרק י' ד', הלכה ו', להלכה שאתה רוצה. גם בפרקים עצמם זה מאוד מסודר. ובגלל זה מאוד כדאי כשפותחים רמב״ם לפתוח להתחלת ההלכות האלה, דוגמה, הלכות שבת, אתה פותח להתחלת הלכות שבת, אחרי כן אתה פותח לפרק י' ג', אל תדלג להלכה ו' שאתה צריך לראות, תראה את הלכה א', כי הלכה ו' הרבה פעמים בנויה על הלכה א'. הרמב״ם כתב חיבור מאוד מאוד מסודר. עכשיו רמב״ם, אחרי הרמב״ם, היה לנו את הראש, רבנו אשר. הראש היה תלמידו של המהר"ם מרוטנברג, הראש חי ברוטנברג, וכשלקחו את רבו המהר"ם מרוטנברג ושמו אותו בכלא, וטבו מהקהילה לשלם הרבה כסף, להוציא אותו מהכלא, המהר"ם שלח מכתב, אל תשלמו את הכסף, אני לא רוצה שתוציא אותי, זה לא הוגן, ואם אתם תוציא אותי, אז רק יקחו עוד אנשים, והוא מת בכלא, והגופה שלו נשארה שם הרבה מאוד שנים, עד שאחד מהקהילה פדה אותו בסוף וקבר אותו. כשהראש ראה שרבו המהר"ם מרוטנברג מת, הוא ידע שהוא הבא בתור, והוא ברח מרוטנברג, רצו למנות אותו כרב, הוא אמר לא תודה, הוא ידע שאם הוא ימנו אותו כרב, אז הוא יהיה הבא בתור שיכבשו אותו בבית האסורים, לתבוע מהקהילה לשלם, לשחרר אותו, הוא ברח לספרד, והוא נהיה רב אחרי הרמב"ן והרשב"א, הראש הגיע, והוא היה רב בספרד, והראש הוא מיוחד בכך שהוא ראה גם אשכנז גם ספרד, אבל היה לו מסורת, הוא היה אחד מהבעלי התוספות, והוא היה לו מסורת אשכנזית בצורת הלימוד. כשהוא הגיע לספרד הוא פתאום תמה, למה אתם לא לובשים ציצית, למה א', למה ב', למה ג', היו לו אלפי שאלות ועל חלקם היו להם תשובות. יש פה ספרדים? מי פה ספרדי? אתם ספרדים? אז נוהגים הספרדים לומר לאשכנזים שלהם יש מסורת יותר טובה, כי הם חיו בארץ שהיה יותר שלום וזה יותר דומה לצורה של חכמי התלמוד. הראש כותב שכשהוא הגיע לספרד הוא לא רוצה לסמוך עליהם במסורת בעופות, כי באשכנז ישבו שם דורי דורות והמסורת שלהם הייתה יותר מסודרת. אז הרב עובדיה תמיד מתמודד עם הראש הזה, שהראש אומר אני חייתי בשני הקהילות ואני יותר סומך על האשכנזים, ככה הראש כותב. אבל זה היה בימיו, בימינו, נו, מה נהיה לקהילות האשכנז לצערנו?
אז
אוקיי, אז למעשה הראש הוא מיוחד בזה שהוא ראה גם את האשכנז והיה רב גם בספרד. לראש היה בן שקראו לו רבי יעקב, היו לו כמה בנים. הראש דרך אגב למד אצל רבי, טוב, היה לו בן שקראו לו רבי יעקב שחיבר את הטור, נדבר על זה עוד רגע. אז יש לנו שלושה גדולים שדיברנו עליהם בינתיים. יש לנו את הראש, יש לנו את הראש, הוא למד אצל המהר"ם מרוטנברג, רבי חיל מפריז. הוא היה אחרי הרמב"ם, הוא היה מהבעלי התוספות, הוא היה אחר כך, הוא מקביל קצת אחרי רבן תם, הוא היה בסוף בעלי התוספות. אחרי רמב"ן. אני לא יודע. כן, הם כותבים תאריכים מדויקים, אני לא זוכר את התאריכים המדויקים. למעשה, אני חושב גם אחרי הרשב"א, כמה שזכרו לי. כמה שזכרו לי, הרשב"א ישב על כסא הרבנות מיד אחרי הרמב"ן, והראש ישב אחרי זה. אבל זה צריך לבדוק. למעשה, מה הזכרנו בינתיים? ישנו את הש"ס, דיברנו על כוח סתימת הש"ס, כוח הפסיקה בש"ס, ואחרי הש"ס יש לנו בעל הלכות גדולות, אחרי זה יש לנו טריף, והרמב״ם והראש. הראש הוא אחד מבעלי התוספות, היו הרבה בעלי התוספות, חכמים בקהילות האשכנז, והם למדו לפי המסורת שלהם, הרבה מהם, חלק מהם היו צאצאים של רש"י, הרשב"ם, רבנו תם, הרבה מהבעלי התוספות היו צאצאים של רש"י, לרש"י היו רק בנות, אבל הבנות שלו התחתנו עם תלמידי חכמים, והיו לו נכדים שהיו תלמידי חכמים גדולים, וחלק מהם היו מבעלי התוספות. עד כה אנחנו יחד? עד כה? אוקיי. עכשיו, נגיע לטור. רבי יעקב, בנו של הראש, בא ואמר, רגע, לפני שנעזוב את הראש, הראש, לפני שהוא חיבר את חיבורו, אמר, אני צריך, איך אני אעשה צמטות של הש"ס? הרי אני הולך לכתוב ספר הלכה. אז הוא כתב צמטות של התוספות. קיצור פסקי התוספות. כשאתם פוסקים אחרי, פותחים גמרא אחרי הש"ס, מה מופיע מיד אחרי הש"ס? ישנו את פסקי התוספות, שזה לא ברור כמה זה מדויק, אבל ברמה עקרונית, פסקי התוספות ישר לפני הראש, זה הראש חיבר. אז כשאנחנו רוצים לדעת מה הראש סובר, הרבה פעמים הבית יוסף עצמו מצטט מהפסקי התוספות להבין את הראש. ורואים מהפסקי התוספות שהיו לו דברים בתוספות שלנו לא היו, שווה להציץ בפסקי התוספות, זה חזרה טובה לתוספות, וזה גם מצמטט לנו איזה הלכות אני אמור להפיק מהדף הזה. למדתי דף, למדתי 10 תוספותים בדף. עכשיו, מה הנקודות שאני אמור לזכור להלכה מהתוספותים האלה? תפתחו פסקי התוספות מאחורה, ותשימו לב שבעצם בכל דף יש לך רק נקודה, 2-3 של דעת הראש. זה חשוב מבחינה הלכתית. זה הולך לפי סדר הדפים, כן. וכתוב לך בסוף כל פסקה, מה, כך מועד קטן, השני דפים הראשונים אין לו שום פסקה. רק בדף ד' עמוד ב' פתאום על הראש יש פסק. אז מבחינה הלכתית זה לא 100% מדויק, השולחן ערוך כן מצטט מתוספות עם אחרים, אבל זה מאוד עוזר לשים לב לנקודות. תוספות בשבת מדבר על סמוך למנחה, אם בן אדם יכול בחתונה לאכול או לא לאכול. הפסקי הראש פתאום עומד על זה שהתוספות דרך אגב הסביר לנו, דרך אגב, הוא נתן דוגמה שבן אדם נמצא בחתונה, דרך אגב תוספות הגדיר לנו שכל האיסור לאכול סמוך למנחה זה בסעודה גדולה מעין חתונה. תוספות לא כותב את זה, תוספות נותן את זה כדוגמה. או הפסקי התוספות הרבה פעמים מגלים לנו דיוקים גם בתוספות שלא היינו שמים לב אליהם. אז שווה, זה לוקח שנייה. זה דברים שאחר כך אתה יכול לחזור בקלות. אז יש לנו את הראש שכתב פסקי התוספות, לא ברור המסורת בדיוק על פסקי התוספות שזה מילה במילה מהראש, ויש לנו את החיבור של הראש. הראש היה לו בן, רבי יעקב, שחיבר את הטור. רבי יעקב, כשהוא בא לחבר את הטור, אז בעצם מה שהוא עושה, זה שהוא לוקח את הראשונים שקדמו לו. הטור היה עני מאוד, הוא היה רב בקהילה, ושלמו לו מזכורת מאוד דלילה, ובהלכות שבת הוא אומר שהוא תמיד שואל את אבא שלו, האם הוא אמור להריב את עצמו יום אחד, או לקחת יותר כסף מהקהילה, כדי שיהיה לו במה לכבד את השבת. היה לו בדיוק מספיק לאכול פרוסת לחם כל יום. אז הוא היה יכול להחסיר פרוסה יום אחד, כדי שיהיה לו גם לקנות חתיכת דג קטן לכבוד שבת. אז הוא אומר שזה תמיד הוא התלבט, מה הוא אמור לעשות. אז הראש חי בעוני רב, הטור חי בעוני רב, רבי יעקב בנו של הראש, והוא חיבר, זה נקרא הטור, כי בחושן, בחושן המשפט, כתוב שהיו ארבעה טורים, ארבעה שורות, והטור חילק את כל ההלכות של התורה לארבעה טורים. יש לו את אור החיים, שזה סדר החיים של היהודי, כולל ההלכות של החגים. רבי יעקב בנו של הראש חיבר את הטור. הטור. הוא גם חיבר חיבור על התורה, שנקרא בעל הטורים. אבל ברמה עקרונית זה הטור. אז הטור... כן, אז הטור חיבר לנו סיכום הלכתי לפי הסדר הזה. אור חיים זה כל ההלכות של היום יום. חושן משפט זה הלכות ממונות. יורה דעה זה הלכות שרב צריך לדעת, זה הלכות של שבועות, זה הלכות של נידה, זה הלכות של צדקה, הלכות של כיבוד אב ואם, הלכות של שילוח הקן, הלכות של כשרות הבשר, הלכות של שחיטה, מליחה, יורה דעה. ואז ישנו אבן עזר שזה הלכות שבין איש לאשתו, הלכות של חיי נישואין, גירושין, שבע ברכות, כל זה. אז זה מה שהטור חיבר. על זה בא רבי אמרי אבוהב, רבינו הגדול, רבי יצחק אבוהב, וחיבר איזשהו חיבור להסביר את הטור. אחרי רבי יצחק אבוהב, באו שני יהודים. אחד חי בצפת, קראו לו רבי יוסף קארו. השני חי בקרקאו בפולין, קראו לו רבי משה איסרליש. שניהם חיו בסביבות סוף השנות 1400, 1500, ושניהם בו זמנית ישבו וחיברו חיבור על הטור, חיבור שמסכם את שיטות הראשונים ויוצא עם מסקנה הלכתית. הטור מביא לך הרבה דברים הראשוניים, הוא אומר, זה כתב כך וזה כתב כך. בא רבי יוסף קארו וחיבר בית סביב הטור. עכשיו, זה שיטת רבי יוסף קארו בהמון חיבורים שהוא עשה. כשהוא בא לחבר כללי הגמרא, הוא לא מחבר חיבור עצמי, הוא מחבר כללי הגמרא על ספר יבין שמוע שכבר קיים. כשהוא בא לחבר חיבור, הוא מחבר חיבור על הרמב״ם. כשהוא בא לחבר חיבור, הוא מחבר חיבור על הטור. הוא לא מחבר חיבור עצמי, הוא אומר, אחרים עשו עבודה טובה, לי יש רק כמה הערות. אז הוא מחבר חיבור שקוראים לו בית יוסף של רבי יוסף קארו. זה החיבור הגדול של רבי יוסף קארו, הבית יוסף. ובבית יוסף הוא מסכם את השיטות והוא מכריע בשיטות. והוא אומר שהפורמולציה שלו זה תמיד לקחת שתיים מתוך שלושה. הוא אומר, שלושת עמודי ההוראה זה הריף, הרמב״ם, הראש, אני... פוסק הלכה, שתיים מתוך שלושה. מה נעשה? שהוא אומר את זה מצד אחד, אבל למעשה יש לו נטייה תמיד ללכת עם רמב״ם. גם אם הוא לא פוסק את הרמב״ם, הוא יצטט את הרמב״ם. ויש אומרים, הוא יביא את הרמב״ם. הוא מאוד 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 נתן משקל לרמב״ם. רבי משה איסרליש בקרקאו, בו זמנית מחבר חיבור כמעט זהה. הוא בא להדפיס, אומרים לו בדיוק הדפיסו בצפת חיבור כמו שלך. הולך ומשיג את החיבור האחר, שרבי יוסף קארו אומר חיבור נפלא, אין סיבה להדפיס את שלי, הולך ומתמין את החיבור שלו, לא מדפיס. הוא אומר, אין עניין. התלמידים מפצירים, הם אומרים, רבי, אבל אנחנו אשכנזים, הם ספרדים, אנחנו בקרקאו, בארץ ישראל, תלמידים מפצירים, בסוף הוא נכנע, והוא אומר, בסדר, אני מוכן להוציא הגאות על מה שהוא כתב. זה נקרא דרכי משה, בתחתית בית יוסף, יש דרכי משה, זה הגאות של משה ישראליש על הבית יוסף ועל הטור. רבי יוסף קארו רואה שהתלמידים שלו לא מספיקים לחזור על הבית יוסף בתדירות מספיק גבוהה. אז הוא כותב בשבילם קיצור בסוף ימיו, ממש ממש בסוף ימיו, הוא כותב קיצור לבית יוסף שמצמטט את הסיכומים, את המסקנות של הבית יוסף, וזה נקרא השולחן ערוך. השולחן ערוך זה באמת ספר קיצור שאמור לצמטט את הבית יוסף. בדורות הראשונים, אחרי החיבור השולחן ערוך, אף אחד לא התייחס לזה במי יודע מה החשיבות. כשהראשונים אחרי הבית יוסף מדברים על ספרו הגדול של רבי יוסף קארו, כולם מדברים על הבית יוסף. השולחן ערוך, נו, זה סך כל ספר קיצור, הבית יוסף כותב בהקדמה, הוא כתב את זה כדי שהתלמידים יוכלו לחזור על כל הספר כל 30 יום. אחת ל-30 יום אפשר לעשות חזרה על כל השולחן ערוך, בשביל זה הוא חיבר את זה. שיהיה להם ספר קצר שאפשר, זה בר ביצוע. ודרך אגב, היום הדפיסו שולחן ערוך בלי כל הנושא כלים, ואתם תראו שזה לא כל כך ארוך, מה שעושה את הכרכים הענקיים, זה כל המפרשים מסביב. אז זה רבי יוסף קארו. באותו זמן שרבי יוסף קארו מחבר את הקיצור שלו בצפת, יש יהודי בקרקאו, ניחשתם, קוראים לו רב משה ישראליש, הוא בדיוק מחבר אותו חיבור. הוא שוב בא להדפיס, שוב אומרים לו, כבר הדפיסו. ואפשר לראות מהתשובות של הרמה שהוא היה ענב עצום. ממש היה ענב, אדם, עדין נפש, רואים את זה בתשובות שלו. יש חכמים שתקפו אותו בשיעת תקפות, אתה רואה את הלשונות שלהם, מצטטים את התשובות שלהם בתשובות, והוא תמיד עונה להם בעדינות, בעדינות, בגלל שאתה כל כך גדול, זה כל כך ברור לך, אבל אני לא כל כך ברור לי, יש לי ספק כזה וספק כזה וספק כזה, ובגלל זה אני לא פוסק ככה. כי בשורה התחתונה הוא לא מבטר, אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד עדינה. וכשהוא בא להדפיס, מרינו את השולחן ערוך, שוב הוא מטמין את החיבור, שוב התלמידים משכנעים, בסוף הוא מוציא הגאות על השולחן ערוך, הגאות הרמה במקומות שהוא חולק. תשימו לב שכמעט ב-95% מהמקרים הרמה לא חולק על השולחן ערוך. הוא סך הכל מביא מנהג אחר. ויש חילוקים בין כשהרמה כותב, יש מקומות שהוא חולק, לא אמרתי לא, אמרתי על פי רוב הוא לא חולק, ותשימו לב מתי הוא כותב הגה ומתי הוא כותב יש שומרים. אם הוא לא מביא יש שומרים, אז לא תמיד הוא חולק. צריך לשים לב לפתיחה, מה הוא בא לומר. עכשיו, יש לנו שולחן ערוך, יש לנו רמה, מה קורה עם השולחן ערוך והרמה? הרמה היה לו חברותה האחיו של המהר"ל מפראג, שכתב חיבור נגד הרמה, וכתב לו איזה חצוף אתה, איך העזת לכתוב את השולחן ערוך, הרי שנינו למדנו יחד אצל רב שלום שכנה, וכולנו יודעים שביקשנו ממנו לחבר חיבור הלכתי, והוא לא הסכים לחבר חיבור הלכתי, כי הוא אמר, כל חכם צריך לשבת וללמוד את הסוגיות מההתחלה, ולהכריע לפי מה שנראה לו, מי אני להכריע לדורות, ומי אתה הרמה, כשהרב שלנו לא הסכים לחבר חיבור, מה אתה חושב שאתה כן מחבר חיבור, ואפילו לכתוב את התשובות שלו, רב שלום שכנה, רבו של הרמה, ואחיו של המהר"ל מפראג, חברותו של הרמה, לא הסכים לכתוב את התשובות שלו, כי הוא אמר, התפקיד של כל חכם בכל דור זה לשבת, ללמוד את הסוגיות מההתחלה, כמובן, אחרי שהוא שולט בכל השעס ויש לו מסורת, ולאחי המהלכה, ואתה, הרמה, הולך והורס את זה, והרמה והשולחן ערוך באמת שינו את כל צורת ההלכה. מה נעשה? שהרמה והשולחן ערוך הבינו שהדור יורד, והם צדקו, כי הרי אחרי הדור שלהם, פתאום החכמים הכירו שהם לא במדרגה של הדור הקודם, הם בדיוק הדור שמתחיל להיות אחרונים, שהם לא מעיזים לחלוק על הראשונים. הרמה והשולחן ערוך הכירו בכך שיש שינוי בדור, והדור חייב ספר שיגדיר להם את ההלכה, ומימי הרמה והשולחן ערוך הם התקבלו כהלכה בישראל, וזה לא פשוט לחלוק על הרמה והשולחן ערוך. הם לא התקבלו ברמת משקל כמו השס, אי אפשר לומר שזהו מי שחולק עליהם הוא אפיקורס, כמו מי שיחלוק על השס, אבל הוא בהחלט לא בדרך מסורת ישראל בהלכה. עם ישראל קיבל את השולחן ערוך. יש אנשים אדירי קומה, כמו הגרא, כמו השאגת אריה, כמו הנודע ביהודה, שבמקרים שיש להם הוכחות נוחצות, כשיש להם הוכחות ברורות, אז הם מוכנים לחלוק על השולחן ערוך. אבל על פי רוב, חכמי ישראל לא חולקים על השולחן ערוך. אבל יש יוצאים מן הכלל. על השס לא תמצאו יוצאים מן הכלל. אין כזה דבר. אין חולקים על השלס. על השולחן ערוך, פה ושם, כפי שדיברנו היום, השח הרבה פעמים חולק על השולחן ערוך. השח, טוב, זה נדבר בהזדמנות אחרת. עכשיו, מימי השולחן ערוך עד היום, אז אנחנו בדור של האחרונים. ואנחנו, יש לנו כלל, הלכה כבטראי, הלכה כדעה יותר מאוחרת, כדעה יותר מאוחרת ראתה את כל מה שקדמה לה. מה רב עושה כשהוא לומד סוגיה היום וצריך לפסוק? הוא צריך ללמוד את הסוגיה. גמרא, רש"י, תוספות, ראש, ריף, רמב"ם, רן, טור, בית יוסף, שולחן ערוך, נושא כלים, נושא כלים, דהיינו, שח, תז, או מגן אברהם, תז, גרא, כשהוא מבין את ההלכה, מיסודה, מהגמרא, מהראשונים, עד השולחן ערוך, אז הוא יכול לפסוק. כי אז הוא מבין את ההלכה מיסודה עד שם. מי שרק פותח שולחן ערוך, או קיצור שולחן ערוך, או אחד מספרי הקיצורים, מה הוא יודע? הוא יודע בערך, הוא לא מבין את שורש ההלכה, והוא לא ראוי לפסוק. אז למה אנחנו לומדים חיי אדם מקיצור שולחן ערוך ומשנה ברורה? אלה דברים מאוד טובים. אלה דברים שאם אתה בעצמך עומד באמצע 18 ואתה לא יודע אם שכחת לומר ברכת השנים, אם שכחת לומר משיב הרוח, מה אני אמור לעשות? אז אתה יודע שיש חכם אחד שאמר ככה ואני יכול להסתמך עליו. אבל ההלכה בעצם אמורה להיות שהחכם לומד את הדברים, ואחרי שהוא לומד את הדברים הוא פוסק. לפסוק הכוונה היא להבין את ההלכה מיסודה, מהגמרא עד השולחן ערוך, ואז להבין איך אני אמור לפסוק במקרה הזה. כן, לפני השולחן ערוך היה את הפסיקה מהגמרא, מימי השולחן ערוך, אז יש דעות שאני חייב להתחשב בהן. אני לא יכול לבוא וללמוד גמרא ולומר, טוב, לי נראה שמסקנת הגמרא היא כזו. אני חייב לדעת את כל את הראשונים הבסיסיים. אני חייב לדעת את השולחן ערוך. ואני חייב לדעת את הנושא כלים הבסיסיים. אחרי שאני יודע את זה, לפחות לעצמי אני יכול לפסוק. עד כה אנחנו יחד? בסדר. זה רק כי אני ראיתי שהיה הרבה ערפול במערכת הזו. אם אתה רוצה, נדון במשנה ברורה פעם אחרת. זה לא נראה לי קריטי לעכשיו. משנה ברורה זה החפץ חיים. בישראל למאיר. הוא מצמטט לך את האחרונים, אבל מה תעשה? המשנה ברורה תפקידו לצמטט לך את ההלכה. אבל זה שוב צמטוט. אתה חייב לדעת את ההלכה מההתחלה כדי להבין אותה. נושא כלים לשולחן ערוך, אז יש בלי סוף. הנושא כלים הבסיסיים שכל אדם חייב לדעת זה מגן אברהם תז באורחיים, שח תז ביורדעה, גרא. אנשים לא אוהבים ללמוד את הגרא. למה? כי כל מה שהגרא עושה זה בתחתית עמוד, אומר לך, המקור לדין זה זה פה, המקור לדין זה זה פה, המקור לדין זה זה פה. אבל אם אתה באמת למדת את הסוגיה כמו שצריך, אז מה שבן אדם אמור לעשות, זה שהוא משפט משפט, איך שהוא קורא בשולחן ערוך, הוא בעצמו אומר, פה השולחן ערוך הלך רמב"ם, פה השולחן ערוך הלך ראש, פה השולחן ערוך הסריף. האדם אמור לבחון את עצמו מול הגרא. מי שלמד את הסוגיה כמו שצריך, אז כשהוא מגיע לגרא זה כיף. כי הוא סך הכל בודק. רגע, אני יודע לקלוע איפה השולחן ערוך פסק כמו מי? ככה זה אמור להיות. עכשיו, צריך להוסיף עוד נקודה אחת. למעלה, מצד, בפינה של השולחן ערוך, הודפס עוד ספר שמראה לנו את מקורות פסיקת השולחן ערוך, וזה באר הגולה, שזה נכתב על ידי סבו של הגרא, והגרא בעצם בחיבור שלו סך הכל בא להשלים את החיבור של סבא שלו. סבא שלו כותב חלק מהמקורות, והגרא משלים את זה. זה למה שהגרא הרבה פעמים מהשולחן ערוך פותח ואומר לך שם. איפה שם? הרגע פתחתי אור החיים, איפה אתה אומר לי שם? איפה שם? הכוונה היא איפה שהבאר הגולה, איפה שסבא שלי אמר. שם בגרא, כשהוא מתחיל סימן, שם, אם עוד לא אמר לי משהו, אם עוד לא הביא לי מראה מקום, אז בפתיחת סימן, כשהוא אומר לי שם, הוא מתכוון איפה שסבא שלי אמר בבאר הגולה. ברור עד פה? חבר'ה, ברור? אוקיי. זה היה רק... מה? יש הרבה מפרשים. אמרנו... הבסיסים, הנושא כלים הבסיסיים שבן אדם צריך ללמוד זה שולחן ערוך, מגן אברהם תז באור החיים, וכדאי להתחיל עם המגן אברהם, כי התז, למרות שהוא קדם למגן אברהם, אבל הוא מפלפל יותר מהמגן אברהם, המגן אברהם הוא יותר פשט. המגן אברהם דרכו לקצר מאוד, ובגלל זה חוברו על המגן אברהם הרבה חיבורים, המחצית השקל, הפרימגדים, חיבורים לפרש דבריו, כי הוא כותב שתי מילים, ולפעמים אתה לא יודע מה הוא בא לומר. לאו דווקא להחמיר, אבל הוא כותב בקיצור נמרץ. אז יש את המגן אברהם תז באור החיים, שח תז ביורדה. בואו נסכם מה ראינו היום. התחלנו ודיברנו על משה רבינו ואמרנו שלא רק היו את היו"ד ג' מידות שדרשו, היו גם תקנות וגזרות של משה רבינו. נתנו דוגמה של תקיעת התורה בשנים חמישי, נתנו דוגמה של גזירה של תקיעת שופר בשבת בראש השנה. דיברנו על זה שהמסורת המשיכה והסנדרין הכריעו עד הדור של תלמידי בית שמאי ובית הלל. אמרנו שנתעמק בזה בעזרת השם בפעם הבאה. ואז רבו מחלוקות, ואז הגיע הדור של רבי שחיבר את המשנה. רבי חיבר את המשנה, רבינו ורבשי התבבלי, כמה שנים קודם, עשרות שנים קודם, אולי 70 שנה קודם, רבי יוחנן חיבר את הירושלמי בארץ ישראל. אמרנו שהבבלי התקבל בעם ישראל, וזה נחשב הלכה פסוקה, ואין מי שיכול לחלוק על הבבלי. אחרי הבבלי, החיבור הראשון המשמעותי מבחינתנו, בסדר הפסיקה, זה בעל הלכות גדולות, שאומרים שזה רבי יהודה גאון שהיה סגי נהור, הוא ותלמידיו, לא זוכר. רבי יהודה גאון חיבר את בעל הלכות גדולות, אחר כך ישנו תריף, הריף אמרנו, והרמב״ם הם די קשורים, כי הרמב״ם היה תלמיד או תלמיד של תלמיד של הריף מגש, היה תלמידו של הריף, אז זה די אותה מסורת בפסיקת הלכה. הרמב״ם אמרנו, החיבור הראשון שנכתב בעברית ובצורה מסודרת, לא על פי סדר השס, אלא לפי סדר הגיוני, וזה מאוד מקל על הלימוד. אמרנו, אחרי הרמב״ם יש לנו את הראש, רבינו אשר, תלמידו של המהר"ם מרוטנברג, שברח מרוטנברג ונהיה רב בספרד אחרי הרמב״ן. הראש, אמרנו, כתב קודם את קיצור פסקי התוספות, את פסקי התוספות, ואז את הראש. הבן שלו, רבי יעקב בעל הטור, עשה אותו דבר, כתב קיצור פסקי התוספות לפני שהוא כתב את הטור, סיכם את מה שאבא שלו כתב, ואז חיבר את קיצור פסקי הראש, ואז הוא חיבר את הטור. אמרנו שהטור מצמטט לנו שיטות בראשונים, בא רב יוסף קארו, חיבר את הבית יוסף על הטור, סיכום, ריף, ראש, רמם וראשונים רלוונטיים ופסיקת הלכה. הרב משה ישראל בקרקאו סיכם את המנהגים ופסיקת הלכה של הרמה. יש עוד נקודה חשובה, הרמה חולק עם רב יוסף קארו בנקודה בסיסית בפסיקת הלכה. רב יוסף קארו סבור שהרמב״ם, ריף, ראש, הם גדולי הפוסקים וכל בעלי התוספות בטלים לידם. הרמה טוען, הבעלי התוספות הם גם גדולים וגם בטראי, ובגלל זה יש להם יותר משקל הלכתי מהרמב״ם, ריף וראש. זה מחלוקת הלכתית גם כן. איך אנחנו, מה המשקל ההלכתי שנותנים, וזה למה שיש לנו חילוקים הלכתיים גם כן בין הרמה לשולחן ערוך. אמרנו שהרמה והשולחן ערוך, החיבור העיקרי שלהם היה הבית יוסף והדרכי משה. השולחן ערוך זה סך כל קיצור, אבל בדורות האחרונים השולחן ערוך הוא זה שהתקבל, ובגלל זה ברמה עקרונית אנחנו הולכים להלכה כמו השולחן ערוך. התפקיד של רב, התפקיד של בן אדם שבא לפסוק, זה לדעת את הסוגיה מהגמרא והראשונים עד השולחן ערוך. בעזרת שם נמשיך שבוע הבא.